התנהגויות שונות הנובעות מפרידה או מגירושין. המאפיין העיקרי של המין האנושי הוא המגוון הרחב של מאפיינים אישיים והעובדה שאנשים שונים מגיבים באופן שונה למצב נתון. הדבר נכון באופן כללי, ונכון על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בתגובה אפשרית לפרידה או לגירושין. מהם הגורמים המשפיעים על התנהגותם של אנשים בעקבות פרידה או גירושין? מה יכולה להיות המשמעות של התנהגויות שונות לשני הצדדים? מהי לשון החוק ואיך הוא מסייע בהתמודדות עם תגובות קיצוניות למצבים הללו? איך יכולים בני זוג למנוע התנהגויות חריגות בעקבות פרידה או גירושין? איך יכול עורך דין גירושין לסייע לבני הזוג בדרך להשגת הסכם גירושין מוצלח? בשורות הבאות נעסוק בגירושין מנקודת מבט לא שגרתית, תגובות והתנהגויות שונות כתוצאה מהפרידה. מהם הגורמים המשפיעים על התנהגויות של מי שחוו פרידה או גירושין. כאמור, התגובה האפשרית למצבים הללו משתנה מאדם לאדם. למען הסר ספק, חשוב להבהיר שבמסגרת מאמר זה איננו מתיימרים לחסות את כל קשת התגובות האפשריות. הכוונה היא לזכור את הנושא ממעוף הציפור, על מנת לתת משנה תוקף לטיעון המרכזי שלנו. הגורס שהכנה מוקדמת והסכמה מראש בין בני זוג עשויה למנוע מבוכה ועגמת נפש במקרה הטוב, והוצאות מיותרות במקרה הפחות טוב. להלן רשימה חלקית של גורמים שיכולים להשפיע על התנהגויות שונות בפרידה או בגירושין. רגשות זעם. יש מקרים שבהם אחד מבני הזוג כועס על בן הזוג השני, שהחליט לסיים את היחסים. לעתים מזומנות מתברר שמדובר בכעס לא רציונלי ושהכתובת המצביעה על גירושין קרובים כבר הייתה על הקיר. רגשות עלבון. יחד עם הכעס מגיעות לעתים קרובות רגשות העלבון, הן על הדרך שבה בוצעה הפרידה והן על עצם הפרידה. רגשות נקם. הרגש הזה הוא אולי הכוח המניע החזק ביותר. מי שלבוקח את הפרידה כבגידה, יפתח במקרים רבים רגשי נקם כנגד בן או בת הזוג שלתחושתו נטשו אותו. שלושת הרגשות הללו, בשילובים שונים וברמבות שונות, הם הרגשות העיקריים המנחים את ההתנהגויות השונות של בני זוג לאחר פרידה. אפשר, כמובן, לזהות עוד קשת רחבה של רגשות נוספים כולל קנאה ודיכאון. אבל רובם ככולם לא ישנו באופן מהותי את ההתנהגות של אדם ולא יגרמו לו לנקוט צעדים קיצוניים. המשמעות של התנהגויות שונות בהליך הגירושין. בסורות לאל מנינו את הרגשות השליליים שאחד הצדדים בהליך הגירושין עלול לפתח. בכל אחד מהמקרים הללו, ביחד או בנפרד, עלול הצד שחווה את הרגשות הללו לבחור במסלול התנהגות שיקשה על שני הצדדים לסיים את הנישואין ולהתגרש בצורה מכובדת. מסלול ההתנהגות עלול לכלול את המוטיבים כדלקמן, עיכוב או הימנעות מחתירה לסיום הנישואין. החוק בישראל מחייב לקבל את ההסכמה של שני הצדדים לסיום הנישואין. בהלכה היהודית, הנישואין חייבים להסתיים בקבלת גט ובטקס דתי שהמשמעות שלו היא התרת הנישואין. בלי הטקס הזה, גם גברים וגם נשים לא יכולים להמשיך בחייהם ולבחור בני זוג חדשים. יש מקרים שבהם גם גברים וגם נשים ממתינים שנים לקבלת גט, שהצד השני מעכב אותו בכוונה תחילה. הערכת ההליכים המשפטיים. שיטת פעולה נוספת של בן או בת זוג שמרגישים שנפגעו כתוצאה מהליך הפרידה והגירושין עלולים לגרום בכוונה תחילה להערכת המאבק המשפטי. הערכת המאבק יכולה להתבצע באמצעות העלאת טענות שונות חדשות לבקרים וכן הגשת תביעות מופרכות כנגד בן או בת הזוג. מעבר לעינוי הדין, המאבקים המשפטיים הללו הם יקרים והמרוויחים היחידים מהם הם עורכי הדין. הגשת תביעות כספיות מופרכות. הגשתה תביעות מופרכות כבר הוזכרה לעיל כשיטת פעולה אפשרית. מדובר בהעלאת טענות, לעתים יצירתיות באופן מיוחד, בזכות תביעה כספית מופרכת כנגד בן או בת הזוג. כיוון שברור שתביעות מופרכות לא תתקבלנה, ברור גם שהמטרה היא לעכב ככל שניתן את הגירושין. שימוש בגט קרדום לחפור בו לשיפור ההישגים הכספיים. לעתים משתמשים בן או בת זוג בגט כאמצעי לחילוץ סכומי כסף גבוהים מאלה שאפשר לקבל בהליך רגיל. שיטת פעולה כזאת מעריכה ומייקרת, מן הסתם, את הליך הגירושין. כיצד מנסה החוק לצמצם התנהגויות בעייתיות הנובעות מפרידה או מגירושין? הליך גירושין הוא אחד ההליכים המשפטיים שהחוק הקיים ברור מאוד באשר אליהם. הליך הגירושין דואג לטפל בשני נושאים חשובים, שהם כדלקמן. חלוקת הרכוש בין בני הזוג בגירושין. החוק קובע בצורה מפורשת שמה שיחולק בין בני הזוג בגירושין הוא אך ורק רכוש שבני הזוג צברו ביחד בזמן הנישואין. מנגד, לא יחולק רכוש שכל אחד מבני הזוג בנפרד הביא איתו לנישואין. גם רכוש שאחד מבני הזוג קיבל בירושה לא יחולק בגירושין. משמורת על הילדים ומזונות. בעבר היה נהוג להעניק את המשמורת לאישה כמעט באופן אוטומטי. נכון להיום הנטייה היא להעניק לשני הצדדים משמורת משותפת. ועדיין, מאבקים ללא סוף מתנהלים בעניין הזה ובנושא צמוד אליו, נושא תשלומי המזונות. למרות המחלוקות, עצם העובדה שלשון החוק היא ברורה מונעת במידה רבה ניסיונות סחטנות או שימוש בילדים במטרה ללחוץ על בן או בת הזוג. מהבחינה הזאת החוק תורם להפחתה של מספר התביעות ההדדיות ולקיצור משמעותי של הליכי הגירושין. גם עובדה שכל זוג מופנה תחילה לנסות הליך גישור, מפחיתה במידה רבה את העומס המוטל על בתי המשפט. על הסכמי גירושין ככלי למניעת התנהגויות בעייתיות בהליך הגירושין. אחת השיטות לקצר מלכתחילה את הליך הגירושין היא לחתום על הסכם גירושין. יש זוגות שחותמים על הסכם כזה עוד לפני הנישואין. זוגות אחרים מנסחים וחותמים על הסכם כזה אחרי שהם כבר נשואים, מה שדורש התערבות של בית המשפט שיהפוך את ההסכם לפסק דין עם תוקף משפטי. שיטה נוספת היא ניסיון להגיע להסכם בין בני הזוג באמצעות גישור ולא באמצעות הליך משפטי שהוא יקר. לעתים הוא מסורבל והוא תמיד נמשך זמן רב. כיצד עורך דין גירושין מסייע לבני הזוג להגיע להסכמות? עורך דין גירושין הוא בעל המקצוע שאליו יש לפנות כאשר מחליטים לנהל משפט גירושין. מי שמעוניין במשפט בבית דין רבני יכול לבחור לעצמו טוען רבני. אחד התפקידים החשובים של עורך דין הוא להוריד את הלקוח שלו מהעץ הגבוה שעליו טיפס אל קרקע המציאות. עורך הדין יכול, בצורה מקצועית, לתחום את גבולות ההישגים האפשריים בהליך גירושין. כאשר הלקוח שלו חוזר לקרקע המציאות הוא רואה את הגשת התביעה המשפטית באור אחר. עורך הדין בוחן העובדות ושוקל את הסיכויים הריאליים של מרשו להשיג תוצאות טובות. במידה רבה, עורך דין יכול להשפיע על האורך של המשפט. עם זאת, יש מקרים שבהם הלקוח בוחר להמשיך במאבקים. במקרים כאלה, עורך הדין מנסה ככל יכולתו לכל אורך התהליך למזער נזקים ולכוון את מרשו לכיוון הנכון. התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.